שיעור לי"א טבת, בשנה פשוטה. השיעור מתחיל בתחילת פרק י' בעמוד 28. השיעור מסתיים בפרק י' בדף ט"ו במילים ולכן נקרא צדיק שאינו גמור.
בפנים פרק י'. והנה, כשהאדם מגביר נפשו האלוקית ונלחם כל כך עם הבהמית, מי זה האדם? יש כאן נפש אלוקית מצד אחד, יש נפש בהמית מצד שני, ויש כאן את האדם שהוא צריך להגביר את הנפש האלוקית ולהילחם עם הנפש הבהמית. מי זה האדם שהוא בעצם צריך להיות כאן מה שנקרא כוח הבחירה, שיש לכל יהודי במתנה אלוקית כוח הבחירה? הוא בחרת בחיים, אבל הכוח הבחירה איפה הוא נמצא? הוא נמצא בדרגה שקוראים לה אדם. אדם, כתוב, זה כינוי לכוח השכלי, ובמאמרי חסידות זה נקרא נפש השכלית. שכל באופי שלו, הוא יכול להיות אובייקטיבי, הוא לא נגוע, לא לצד אחד ולא לצד שני. הוא לוקח את הדברים כפי שהם. נפש האלוקית, ודאי שהוא במהות שלו רק קדושה וטוב. אין לו בכלל סברה אחרת. נפש הבהמית, כשהוא מלובש בבגדים הצועים, בשלד הלא טוב, הוא בוודאי רוצה רק רע. אין לו בכלל מחשבות אחרות. האדם זה הנפש השכלית, שמה מתגלה כוח הבחירה של היהודי, והוא צריך להחליט עכשיו מה הוא בעצם עושה כאן במצב שיש לו נפש אלוקית ונפש בהמית. אז כשאדם מגביר נפשו האלוקית, שלב ראשון הוא רק מגביר, מקביר זה כמו שכתוב בפרקי אבות, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. הוא רק מקביר, פירושו שהיצר הרע קיים והוא נלחם והוא רוצה דברים רעים, אבל הוא מקביר, הוא גובר עליו, הוא כובש את יצרו והוא גובר עליו. זה מה שאנחנו מכירים, ובעזרת השם נלמד על זה יותר ברחבה הלאה. זה בדרך כלל העבודה שמתאים למי שנקרא בינוני. בינוני זה אחד שכל הזמן נלחם, הוא גיבור, הוא נלחם וכובש את יצרו. אז קודם כל הוא מגביר, אחר כך ונלחם. לא רק שהוא מגביר, אלא הוא נלחם עם הבהמית. במלחמה אנחנו מכירים שיש שתי סוגי מלחמות. יש מלחמה שקוראים לה מלחמת הגנה, ויש מלחמה שקוראים לה מלחמת תנופה. מלחמת הגנה זו מלחמה שאדם נלחם להתגונן. מישהו בא אליך ואתה חייב להתגונן ולהילחם נגדו. יש מלחמת תנופה שאתה יוזם את המלחמה ועושה פעולות כדי להניף בכלל לא לתת לו אפשרות לצד הנלחם לקום. אז כאן מדובר שהנפש השכלית בכוח הבחירה שלה מגביר את הנפש האלוקית. מגביר זה שלב ראשון, איזה הוא גיבור הכובש, ונלחם כל כך עם הבהמית. הוא מגיע לשלב נוסף שהוא פשוט נלחם עם הנפש הבהמית. הוא נלחם איתו בכל שלבי המלחמה. נלחם זה עבודה שהמטרה שלו זה פשוט לקחת את השלד. על זה אין מה לדבר. השלד שדיברנו עליו, השלד של הרב, ודאי שלא. אפילו את המנוע של הנפש הבהמית, דיינו כוח המתהווה, כוח התאוות שיש לנפש הבהמית, להפוך אותו, לנווט אותו, שהוא יהיה מנוע לצד חיובי, לצד טוב, עד שמגרש ומבאר הרע שבה. עד שהוא מגרש את הרע, הוא מבאר את הרע. מה פירוש הוא מבאר את הרע? קודם כל הוא מצנן את התאוות שלו, שאם יהיה לו מולו דברים שליליים, תאוות העולם, הוא לא יהיה נסחף אחריהם. הוא יהיה בצינון, ולאחר מכן הוא אפילו, נראה בהמשך, יגיע למצב שהוא סולד מזה. הוא שונא את זה, הוא סולד מזה, הוא מואס בזה. זה עבודה פנימית, עבודה נפשית, כמו שאמרנו, זה לא עבודה שמתמודדים עם הצד הטכני של מחשבה, דיבור ומעשה, אלא זה עבודת הנפש, לפעול, פשוט למאוס בדברים שהם רע, למאוס בהם, פשוט כמו ש... ובזה יש שלבים. נגיד בשלב ראשון, ניקח אולי דוגמה מהעולם שלנו, אם יבואו לאדם וישכנעו אותו ויסבירו לו שאישון זה דבר מזיק, ויראו לו שזה מזיק, מזיק לבריאות בכל מיני שלבים, אז לאט לאט הוא יפתח אצלו סלידה מהדבר. הוא פשוט לא יצליח לעמוד בקרבת אדם שמחזיק סיגריה בוערת. הוא סולד מזה. ובזה יש שלבים. יש שלבים שהוא רואה את זה, הוא אולי קצת נזכר בימים הטובים במרכאות, אולי הוא אפילו לפעמים כועס על אלה שגילו לו שזה מזיק. הוא אומר, היה עדיף, אולי לא הייתם אומרים לי, היה ככה דווקא די נחמד בשלב הזה. אבל מה, הוא מגביר את עצמו ואומר, אני יודע שזה לא טוב, אז אני נלחם עם המדכא את התאווה הזו ועוזב אותה. יש שלב מתקדם יותר שהוא פשוט מתחיל לסלוד מזה, לימוס בזה. הוא לא רק שהוא לא מתאווה ומגרש, הוא פשוט סולד מזה. על דרך זה גם בכל דבר שהוא הפך רצון השם. כל תאוות העולם, עבודה של צדיק היא עבודה שפועלת על המנוע הבהמי בשלבים, לצנן ועד כדי סלידה. זה מה שנקרא שמגרש ומבאר הרע שבא מחלל השמאלי.
אז רגע, זה לא נמצא בעולם, בחיים, הוא לא חי את החיים.
הוא חי את החיים, אבל כל דבר, ודאי שהוא נמצא בחיים, אבל כל דבר שנמצא בחיים, אם הוא דבר המותר, אז אם למשל מדובר על אוכל, אז הוא אוכל גם כן. למדנו בפרקים קודמים, אתה ודאי זוכר, על רבי יהודה הנשיא, רבינו הקדוש שקרא לו בתניא, שהיה על שולחנו כל טוב, אבל מה? זה לא היה אוכל מצד תאווה והנאת הגוף, כדי שיהיה לו פשוט להנאת הקרס, מה שנקרא, אלא הוא אוכל כי הוא יודע שהתורה מצווה עליו לשמוע על בריאות גופו. אז הוא אוכל, כמה שהוא צריך, והוא לא יאכל טיפה אחת מעבר למה שהוא צריך. הוא לא ימרח דווקא את המרגרינה בשתי שכבות, אלא אולי בכלל לא יאכל את זה אם הוא יאכל ליהנות גם בלי זה. הוא לא מחפש את התאווה שבדבר, הוא מחפש את הצורך האלוקי שבדבר. אם אדם מצליח להגיע למצב כזה, הוא חי בעולם, אבל הוא חי נכון בעולם. הוא משתמש בכל דבר בצורה הנכונה שבה. זה נקרא שהוא מגרש ומבאר הרע שבא מחלל השמאלי, כמו שכתוב,
בכל דרכך דער.
נכון, זה בדיוק, אתה מחזק את מה שאני אומר. זה בדיוק אתה מחזק. הוא יודע את הבורא בכל דרכיו. כל דבר שהוא עושה זה קשור אצלו לדער ולדעת אלוקים. ולא, בכל דבר בוודאי. וזה מה שנקרא, הוא ביארת הרע מקרבך. הוא ביארת הרע מקרבך, אמנם הפסוק הזה כשהוא כתוב בתורה, בפשטות הכתובים, מתייחסים לאדם, שם כתוב, אדם שעשה מעשה האסור, אז יש מצב שמוטל חובה על בית הדין להעניש אותו. ואז נאמר, בזה שמענישים את אותו חוטא, כתוב, כשאתה עושה את זה, הוא בייר הרע מקרבך, אתה פשוט מקרבך, הכוונה היא מעם, מעם ישראל אתה מבאר את הרע. כאן הוא משתמש באותו ביטוי שמדובר בפסוק על הכללות האומה, ומייחס את זה על האדם באופן אישי. יש את הרע שנמצא בקרבך כפשוטו, בקרביים, בתוך תוכך, וכשהצדיק עובד על ההוצאה של הנטייה והמנוע שמוביל אותו לכיוון הרע, הוא מקיים וביארת הרע מקרבך. זה הכל מצב שכמו שהגדלנו בתחילת הדברים, זה עבודה של צדיק. זה לא עבודה רגילה שאנחנו מכירים, כי הפרק הזה, כמו שאמרנו, מדובר על אנשים בדרגות גבוהות. אנחנו לא שייכים לזה, אבל אנחנו לפחות יודעים על מה מדובר. על זה אנחנו לומדים עכשיו כדי קצת לקחת מזה. אבל הוא אומר, הצדיק הזה שעליו מדובר כאן, שלכאורה הוא תיאר כאן מצב מצוין, שכבר אין לו תאוות לענייני העולם, ולהפך, המנוע המתהווה מתחיל להיות מתהווה לדברים שבקדושה, אבל הוא לא הגיע לשיא שלו, ואין הרע נהפך לטוב ממש. הוא לא הגיע לשלב שהוא הצליח להפוך את המנוע הרע לגמרי לטוב. נקרא צדיק שאינו גמור, וצדיק ורע לו. נקרא כמה שורות ונסביר מה הכוונה. את שתי הביטויים הללו, כבר היה לנו בפרק הראשון בתניא, שיש לה צדיק שתי תוארים. יש תואר אחד שקוראים לו צדיק שאינו גמור, או תואר נוסף, צדיק ורע לו. הצדיק המושלם יש לו גם שתי תוארים. צדיק גמור וצדיק וטוב לו. שתי התוארים, כפי שנראה גם בהמשך הפרק, כל תואר מתאר את הצד האחר שבנפש. אם אתה בודק, מסתכל, מה קורה בצד האלוקי שבו, בנפש האלוקית שבו, תגיד, הוא צדיק שאינו גמור. הנפש האלוקית שלו עוד לא הגיע לשיא. מה קורה בצד השלילי שבו, הבהמי שבו? הוא נקרא צדיק ורע לו. יש לו עדיין מעט מזער רע. דהיינו, שיש בו עדיין מעט מזער רע בחלל השמאלי. יש לו קצת רע, אלא שכפוף ובטל לטוב מחמת מיותו, ולכן נדמה לו כי ויגרשהו וילך לו כולו לגמרי. אבל באמת, אילו חלף והלך לו לגמרי, כל הרע שבו היה נהפך לטוב ממש. השורות האלה שקראנו כרגע צריך להסביר אותם ולהבין מה קראנו, ובעצם אדמו"ר הזקן בעצמו אומר, הוא ביור העניין צריך להסביר את זה, אבל לפני שנראה את הביור העניין, נסביר את זה במילים שלנו בפשטות, ונחזור שוב הנקודה שדיברנו בשיעורים קודמים. מה ההבדל בין אדם לבהמה? יש הרבה הבדלים, אבל מה נקודת ההבדל שביניהם? אצל אדם כל מעשיו, כל רגשותיו הם בנויים על השכל, על ההיגיון. אצל הבהמה כל הרגשות שלה בנויים על האינסטינקט, על הטבע. ככה בא לה. יכול להיות שלפעמים אדם מתנהג כמו בהמה, הוא עושה מה שבא לו, אז הוא כבר מתנהג כמו בהמה. אבל במהות, ההבדל בין אדם לבהמה, אדם הוא עושה את הדברים על פי הסבר, מחשבה, מסקנה ומוח שליט על הלב, השכל מוליד רגש. אצל בהמה זה מעצמה, היא לא צריכה להתבונן, לא צריכה לשמוע שיעור כדי להגיע להחלטה מה היא אוהבת ומה היא רוצה.
אבל יש נתונים,
עוד הבדל. או מה הנתון הגבוה אצל הבהמה שהוא צריך לדעת להשתמש איתו נכון? הבהמה, אתה מדבר על חושים מסוימים, בסדר. אוקיי? יש מעלה נוספת שיש, לפעמים זה חיסרון, אנחנו ננצל את זה למעלה, יש עוד הבדל בין אדם לבהמה, והוא בעצם קשור להבדל הקודם. אצל אדם, כל התאוות שלו והרצונות שלו הם ברגיעה. בגבול מסוים, באיפוק, בהמה, כשהיא כרגע רוצה משהו, אז היא רוצה, היא לא מסתכלת לא ימינה, לא שמאלה, זה מה שהיא רוצה כרגע. אני חוזר שוב, לפעמים אדם מתנהג כמו בהמה, אבל אנחנו מדברים כרגע על ההבדלים הברורים בין אדם לבהמה. ההבדל הזה הברור בין אדם לבהמה קיים גם באדם עצמו, ההבדל בין הנפש האלוקית שבו לנפש הבהמית שבו. מה שאמרתי שלפעמים אדם מתנהג כמו בהמה, פירושו שהנפש הבהמית, שהיא רוצה משהו, אז היא רוצה ולא מסתכלת לא ימינה ולא שמאלה, זה מה שהיא רוצה, זה מה שהיא כרגע עושה. נפש האלוקית, מה שהוא רוצה זה על פי היגיון, על פי שכל, על פי התבוננות. מה קורה אצל צדיק? אצל צדיק, יש לו נפש בהמית או אין לו? יש לו. אבל מה קרה עם הנפש הבהמית? הוא הוריד לה את השלד הבהמי, כמו שדיברנו קודם, הוא השאיר את המנוע שלה, המנוע בעין, הכוח המתהווה שלה, אבל במקום שיהיה לה תאוות לשטויות, אז התאווה שלה זה לדברים גבוהים.
זה לא בהמית.
יש לו בהמית.
הוא שדרג את זה.
אני מבין מה הקושי שלך ומיד אני אסביר. איך הצדיק הגמור יודע לזהות בעצמו אם באמת הוא כבר הגיע לשיא שהבהמה שלו הפכה להיות כולה לצד האלוקי?
שהוא לא נלחם עם עצמו,
שאלה. זה עוד לא אומר שהוא הגיע לשיא. זה שהוא לא נלחם עם עצמו, זה יכול להיות שהוא ירדים אותה. היא כרגע בתרדמת, אבל היא קיימת. איך הוא יודע אם הוא גם הפך אותה? זה שונה בין להפוך אותה לבין להרדים אותה. איך הוא יודע מה ההבדל? אז צריך לזכור, מה ההבדל בין אדם לבהמה? אני חוזר שוב. אצל בהמה, כשהיא אוהבת משהו, זה בפשטות כזו, בטבעיות.
זורם
בטבעיות, וזה בעוצמה טבעית. הצדיק יכול לבחון בעצמו. איך הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא? איך הוא אוהב קדושה? איך הוא אוהב אלוקות? בטבעיות זורמת, בפשטות, או שהוא מתבונן ואז הוא מגיע למסקנה שזה פועל. אם זה בפשטות גמורה, פירושו שאהבתו לבורא היא שלמה, הפירוש שלמה שגם הבהמה שלו אוהב. ואם אצלו אהבת השם זה כתוצאה מכך שהוא צריך להתבונן, ואחרי שתתבונן תגיע להתעוררות, אז פירושו שהבהמה עדיין קיימת, עוד לא הצלחתי לנצל את היכולות שלה ואת העוצמות שלה לצד החיובי, אני כרגע עובד רק על הצד האלוקי.
זה...
מה?
מה
דוד המלך
הרג
את השלט? הבהמה כתוב בפסוק, מושכייני אחריך נרוצה. נרוצה לשון רבים, צריך גם צדיק גמור, גם על זה אם דיברנו בשיעור הקודם, אם אתם זוכרים מה ההבדל בין אהבה כאש או אהבה כמים. מה דיברנו, מה ההבדל? אהבה כאש פירושו שיש הרבה רעש. למה יש, למה שאתה מצית בול עץ יש רעש? דיברנו כי יש כוח מתנגד בפנים, יש לחות וכל מיני אוויר, משהו המתנגד, וההתנגדות הזו יוצא רעש. מה זה אהבה כמים? המים שקטים, חודר בשקט. מה זה באהבת השם? אם זה אהבה כאש, פירושו שהבהמה עדיין, עדיין היא לא בועטת, היא לא ערנית, אבל היא קיימת. אם זה אהבה כמים, אהבה בתענוגים, פירושו שכרגע הוא אוהב את השם בכזו פשטות הבהמה שלו אוהב. זה גם יהיה פה ההבדל בפרק י' שאנחנו לומדים כרגע. מה ההבדל בין צדיק גמור לצדיק שאינו גמור? זה ההבדל. צדיק גמור נלמד עליו בהמשך, זה אחד שאצלו הוא הגיע למצב שאין את... הכל אצלו אהבה בתענוגים, זורם בפשטות גמורה. צדיק שאינו גמור פירושו שעדיין הוא לא הגיע לשיא. אבל אם הצדיק שאינו גמור ישאל את עצמו, איך הוא יודע אם הוא עדיין... הרי אנחנו אומרים שאם הוא צדיק שאינו גמור, פירושו שהרע עדיין קיים אצלו. אבל אם הוא ישאל את עצמו, איך אני יודע אם הרע קיים? הוא יגיד, רגע, הוא מתהווה לתאוות רעות? יש לו את זה? לא. זה רדום לגמרי. אז איך הוא יודע? מה יהיה המבחן אצלו אם הוא הפך את הבהמה או לא הפך? איפה הוא ימדוד? הוא ימדוד את זה בצד התאוות שלו לרע? לא, שם הוא לא יכול למדוד, כי אין אצלו תאוות לרע. הוא לא מתהווה לרע בכלל. אבל זה שהוא לא מתהווה לרע, זה לא אומר שזה לא קיים. זה אומר שכרגע, כמו שתיקח בן אדם שנמצא בסביבה טובה. כך דימוי מהעולם שלנו. אדם נמצא בתוך סביבה טובה, בתוך ישיבה, בתוך בית כנסת. אז כרגע הוא לא מתהווה לשום תאוות העולם, הוא כרגע נמצא בסביבה הטובה. אז מה זאת אומרת? אין לו יותר את התאוות האלה, זה לא קיים? קיים, עובדה, תוציא אותו החוצה, הוא מתהווה בדיוק כמו אותו אחד שנמצא כל הזמן בחוץ.
אחד שאתה מוציא אותו לסביבה רעה, ובכל זאת הוא לא מרגיש את המשיכה, את התאווה, זה נקרא ש...
עכשיו גם שם, מה פירוש שיש דרגות, מה פירוש שלא... פירושו שאם הוא רק לא מרגיש את המשיכה לרע, זה עדיין לא אומר שהוא הפך. זה אומר שהוא כרגע מועץ בזה ברמה מסוימת, אבל הבחינה אם הוא הפך או לא, זה שיבדוק איפה... איך הוא אוהב את השם? באיזה רמה הוא אוהב את השם? אם הוא הגיע לרמה של אהבה בתענוגים, אהבה כזו בפשטות גמורה, בשיא הפשטות בכל שלב, זה אומר שאצלך אהבת השם גם הבהמה כבר אוהבת את השם. ואם אצלו אהבת השם היא ברמה כזו שעדיין צריך עבודה, עדיין צריך התבוננות, אז פירושו שהבהמה עוד לא... ועכשיו יש בזה ריבוי דרגות, כמו שנראה בהמשך, רבבות מדרגות. עכשיו נקרא עוד הפעם את השלוש שורות שקראתי קודם, אז נבין מה קראנו. נקרא עוד הפעם. נקרא צדיק שאינו גמור. זו השורה הרביעית מתחילת הפרק. חמישית. וצדיק ורע לו. דהיינו, למה יש לו את שתי הכינויים הללו? שיש בו עדיין מעט מזהה רע בחלל השמאלי. לאדם הזה, לצדיק שאינו גמור, יש לו עדיין מעט מזהה רע. הוא לא מרגיש את זה. הוא ישאל את עצמו מתי פעם אחרונה הייתה לו תאווה לדבר שלילי? הוא אומר, הוא לא זוכר שהיה לו בכלל. הוא לא מרגיש. זה מעט מזהר. למה הוא לא מרגיש? אלא שכפוף הוא בטל הטוב מחמת מיותו. זה כל כך מעט, זה כל כך כפוף לטוב, הוא לא מרגיש את זה. ולכן נדמה לו, הוא ישאל את עצמו, יש לי תאוות לדברים רעים? הוא אומר, לא. ויגרשהו וילך לו כולו לגמרי. נדמה לו שזה לא קיים. אבל זה רק נדמה לו. למה? מה יהיה המבחן? הוא אומר, אבל באמת, אילו חלף והלך לו לגמרי כל הרע שבו, היה נהפך לטוב ממש. ואם זה נהפך לטוב ממש או לא, זה הוא יכול לבדוק. איך הוא יכול לבדוק? יבדוק איזה רמת אהבה לבורא עולם יש לו.
איך הוא יכול לבדוק איזה רמת אהבה יש לו?
הקדמתי בתחילת הלימוד היום שדרגות של צדיקים לבדוק, אנחנו, קשה לנו לדבר על זה כי אנחנו רחוקים מזה. אבל אנחנו יכולים לבדוק באהבה של ענייני העולם. אדם יכול לבדוק איזה רמה יש לו. אדם אוהב את עצמו, זה ברור בפשטות, הוא צריך כל בוקר להתבונן.
איך אתה סובייקטיבי במשהו?
אז אני עונה לך. אני אתן לך דוגמה מדימוי אחר. קשה לי לתת לך דוגמה מאהבה לבורא עולם, כי צריך להיות בדרגה כזו כדי להסביר את זה. אבל אני אתן לך דוגמה מענייני העולם. אהבה שאתה אוהב, אדם אוהב את עצמו. אתה אוהב את עצמך?
אדם קרוב לעצמו.
לא? אדם אוהב את עצמו. הוא צריך להתבונן במשהו כדי לאהוב את עצמו. צריך להשתכנע על ידי, צריך לשמוע שיעור. הוא קם בבוקר, הוא באמצע הלילה 24, הוא אוהב את עצמו מיום לידתו עד יום מותו, הוא אוהב את עצמו כל הזמן. זה בפשטות, זה בטבעיות. כל אלה שהם מחוץ למעגל שלו, ולא משנה מי הקרובים ביותר, זה כבר במעגל שני ושלישי ורביעי וחמישי. אדם יכול לדעת באיזה רמה הוא אוהב את פלוני, כמו את עצמו, כמו את בנו, כמו את ה... יש בזה... זאת אומרת, אפשר למדוד אהבה לאיזה רמה זה הגיע. אז כמו שאנחנו יכולים למדוד אהבה בענייני העולם, שאנחנו אוהבים את עצמנו, אצל הצדיק הוא יכול למדוד אהבתו לאלוקות באיזה רמה זה הגיע. זה הגיע ברמה שזה בפשטות, כמו שאנחנו אוהבים את עצמנו שזה אהבה בהמית, בפשטות. זה נקרא אהבה בהמית, בפשטות, באינסטינקט. זה, אתה לא צריך, אם מגיע איזה משהו שמזיק חלילה את הגוף, באינסטינקט הוא יעשה מעצור. אפילו הוא לא יחשוב. זה כמו בימי, זה פשוט.
לא צריך לחשוב על זה טוב.
זה חלק ממנו. האם אהבתו לאלוקות היא ברמה כזו? אם זה ברמה כזו, אז הוא הגיע לרמה הכי גבוהה. אם זה עדיין לא ברמה הזו, אז לא ברמה הזו יכול להיות אין ספור דרגות כמה לא ברמה הזו. אבל או ברמה הזו או לא ברמה הזו. יש בזה שלבים. זה ההבדל בין צדיק גמור לצדיק שאינו גמור. עכשיו נקרא על הביור העניין, חלק דברים, מה שדיברתי כרגע בעל פה, הם מובנים גם כן, יהיו מובנים כרגע מה שנקרא בפנים, כי הכל נלקח ממה שכתוב בפנים. וביור העניין, אולי נקדים עוד דוגמה מעניינת, מה שמופיע, אם יש לבן אדם מים מרים, והוא רוצה שהמים המרים יהיו מתוקים, מה עושים?
יוסיף סוכר.
יוסיף סוכר. אז אם הוספת סוכר, אז המרירות כבר לא קיימת, או שהיא לא מורגשת?
לא מורגשת.
לא מורגשת. קיימת, אבל היא לא מורגשת. תוסיף הרבה סוכר, אז היא כל כך לא תהיה מורגשת, שאפילו לא... מישהו יגיד לך שיש בפנים טיפה מרה, תגיד לו לא קיים. אבל זה לא קיים? קיים. אבל יש לנו סיפור בתורה, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, שהיה שם המקום שהיה מים מרים, והיהודים רצו לשתות, אז קראו למקום ההוא מרה, היה מים מרים, מה אמר כתוב בכל למשה רבינו? תיקח עץ, תשליך על המים, וכתוב בפסוק, ואם תקו המים. אז שם מה קרה? זה לא שהכניס סוכר שם. הפך את המים ממר למתוק, הפך את המהות שלהם. משהו על דרך זה בנפש, זה ההבדל בין צדיק שאינו גמור, שהוא ממתיק את זה עם הרבה סוכר, וצדיק גמור שהוא הופך את זה לגמרי לצד. נראה בפנים. ביור העניין, כי הנה, צדיק גמור, מה זה נקרא צדיק גמור? שנהפך הרע שלו לטוב. אין אצלו מושג כזה של מנוע בהמי שמושך לצד שלילי, לא קיים. זה נהפך לטוב. ולכן נקרא צדיק וטוב לו. לכן יש לו עוד כינוי. כי אמרנו שני הכינויים זה כנגד שתי הנפשות. צדיק אמור מתאר מה קורה עם הצד האלוקי שלו, וצדיק וטוב לו מתאר מה קורה עם הצד הבהמי שלו. הוא גמור, דיינו הוא מושלם בצד האלוקי, וטוב לו, הבהמי שלו נהיה לגמרי וטוב. איך הוא עושה את זה? אז תראו איך עושים את זה, אז תקראו שתראו איך עושים את זה. הוא על ידי הסרת הבגדים הצועים לגמרי מהרה. את הבגדים הצועים, בגדים הצועים זה כמו שדיברנו קודם, השלד, תהיינו התאווה לדבר שלילי כזה, ודבר, זה הכל בגדים צועים, בגדים מלוכלכים, זה ודאי הוא מוריד. מה ברור שהוא מוריד את זה לגמרי? דיינו לימוס מאוד בתענוגי עולם הזה. הוא פשוט מואס בתענוגי העולם. אבל לא מואס במובן שהוא פשוט מסתגף כל היום. אלא הוא מוסיף מיד. הוא מואס בתענוגי עולם הזה להתענג בהם בתענוגות בני אדם. הוא לא רוצה להתענג בתענוגי העולם כמו שבני אדם מתענגים סתם להנעת גופם. הוא יכול להתענג בתענוגי העולם כשזה לקדושה. זה כמו שאדם יאכל בשבת מאכל יותר טוב מכל השבוע ויוציא על זה יותר כסף, כי כתוב בשולחן ערוך שצריך בשבת מצווה לענגו בבשר וביין. אז אצלו הוא עושה את העונג הזה לא לשם עונג אלא לשם מצווה. הוא לא עושה את זה למלות אהבת הגוף בלבד, הוא לא עושה את זה בכדי שפשוט הגוף שלו יתמלא בתאוות, ולא לעבודת השם. אם זה לא לעבודת השם הוא מואס בזה, הוא לא רוצה. דבר שזה לא לעבודת השם לא קיים אצלו, הוא סולד מזה, הוא מואס בזה. למה הוא מואס בזה? כי כל דבר שזה לא קשור לקדושה, אז אוטומטית למדנו בהרחבה בפרק ו' שאין פרווה. באוכל יש בשרי, חלבי ופרווה. פה אין. או שזה קדושה, או שזה סטרח, או שזה שלילה. אז אם זה לא קדושה, אז ממילא זה רע. ברע יש דרגות, דיברנו קליפת נוגה, שלוש קליפות הטמאות. אז הוא יודע, אם זה לא לעבודת השם, אז אוטומטית זה שייך לצד השלילי. מפני היותם נמשכים ונשפעים מהקליפה וסטרה אחרה. כי כל דבר שהוא בתאוות העולם וזה לא לשם קדושה, אז זה פשוט שייך לסטרה אחרה. סטרה אחרה זה תרגום של המילים, הצד האחר, הצד הלא קדוש, הלא טוב. וכל מה שהוא מהסטרה אחרה, הצדיק גמור הוא שונו בתכלית השנאה. צדיק גמור שונא את הסטרה אחרה בתכלית השנאה. כמו שיתנו לבן אדם, לא קיים אצלו.
הוא שונא
את המושג של סטרה אחרה. זה כמו שיתנו לבן אדם, יכניס אותו לתוך מקום שיש שם תינופת וריח בלתי נסבל וכו'. אדם נורמלי מואס בזה, הוא לא מסוגל לעמוד ברדיוס הזה. הוא הבן אדם הזה הצדיק גמור לא מסוגל להיות לראות ולחשוב בדבר שהוא לא קדושה.
אז כל זה זה אהבת השם.
רק אהבת השם.
אין פה לא מצוות ולא...
ודאי מצוות, אהבה.
הנקודה של אהבת השם...
אהבת השם היא אצלו... מה שקשור למחשבה, דיבור ומעשה, בוודאי אהבת השם מוביל להכל והכל מוביל לאהבת השם. אבל ברור,
לפעמים הכל נשאר,
אין ספק, אם חסר לו משהו במצוות, אז איך יהיה הכינוי שלו? אם חסר לו מצוות שהוא לא מקיים, אז מה הוא יקרא? יקרא רשע. הוא לא יקרא לא בינוני ולא צדיק. צדיק פירושו שברור לנו שבצד של הקיום הוא ודאי מקיים הכל. בצד שהוא לא נכשל בכלום, ודאי שהוא לא נכשל בכלום. אנחנו כרגע על הרובד הזה אנחנו לא מדברים, זה ברור שזה מושלם. אנחנו כרגע מדברים על הרובד הפנימי, הנפשי, הרגשי. ולמה הוא שונא בתכלית השנאה, הצדיק הגמור הזה, כל דבר שהוא בסתרה אחרה? מחמת גודל אהבתו להשם וקדושתו. מכיוון שהצדיק הגמור אוהב את הבורא, אוהב את קדושת הבורא. יש כאן כמה אופנים איך להבין האם הקדושתו הולך על הצדיק או קדושתו הולך על השם, אבל בפשטות הקדושתו הולך על הקדוש ברוך הוא. מחמת גודל אהבתו להשם וקדושתו, הוא אוהב את הבורא, הוא אוהב את הקדושה, באהבה רבה בתענוגים. דיברנו על זה בשיעור הקודם, הזכרנו את זה קודם, מה זה אהבה בתענוגים? אהבה כמים, שזה אהבה, שזה מראה שהבהמה שלו כולה בצד האלוקי, וחיבה יתרה, נזכר לאל שדיברנו בפרק ת'. כי אין וקום. זאת אומרת, הכוחות בנפש, הם עובדים בצורה כזו, שאם חסר לו במקסימום של האהבה לאלוקות, אפילו באחוז אחד, אז מי ממלא את האחוז הזה? אהבה לרע. האהבה הזו שהיא לרע, אם היא תהיה מאוד מעטה, היא תהיה לא מורגשת, כאילו לא קיימת. דוגמה לדבר שהוא יביא את זה בהמשך, אולי נזכיר את זה כבר פה, שאם נופל טיפת חלב לתוך סיר גדול של מרק בשרי, הרי חלב ובשר זה דבר טרף, אבל אם הטיפת חלב היא מעטה, מועטה ביותר, שיש בסיר הבשרי במרק לפחות 60 טיפות כנגד הטיפה שנפלה, אז מה ההלכה של הסיר הזה? בטל ב-60, דיינו, אז הוא אפשר לאכול, כמובן אם לא, הטיפת חלב לא ניכרת, כי אם היא ניכרת ברור שצריך להוציא אותה, היא לא ניכרת, מותר לאכול אותה. אז מה הפירוש מותר לאכול אותה? אז אין פה חלב בפנים. יש. אז למה מותר לאכול אותה? כי הטעם שלה כל כך התבטל, הוא לא יהיה קיים, הוא לא קיים פה יותר. אז זה קיים, אבל לא מורגש. כל זמן שיש חסר באהבה המקסימלית שלו לאלוקות, פירושו שיש לו קצת אהבה לבהמיות. כי הם זה לעומת זה. שתי הדברים הללו הולכים זה מול זה, כי דכתיב, כמו שדוד המלך אומר בתהילים, תכלית שנאה שנאתים. אני שונא, אומר דוד המלך, בתכלית, את כל הקליפות וסתרה אחרה והרע, הוא שונא את זה בתכלית. לאויבים היו לי. הוא מתייחס לכל כוחות הרע כמו לאויבים. חוקרייני ודל לבבי. אמנם הפסוק המקורי, יש כאן עוד מילה, חוקרייני כל ודל לבבי. אבל הרבה מאמרי חסידות גם פה, משום מה משמיטים את המילה הזו כשמצטטים את הפסוק. אבל על כל פנים, מה המשמעות של הפסוק? שדוד המלך אומר, תסתכל זה מול זה. חוקרייני ודע לבבי, תבדוק למה אני שונא את הרע בתכלית, כי לבבי מלא באהבה בתכלית לאלוקות, זה אחד תלוי בשני, וכפי ערך גודל האהבה להשם, באותו יחס של האהבה המקסימלית שיש לו לאלוקות, כך ערך גודל השנאה לסתרה והמיוס ברע בתכלית, כי המיוס הוא הפך האהבה ממש כמו השנאה. המיוס זה ממש ההפך מהאהבה. זאת אומרת, אם אתה אוהב מאוד מאוד, כמו בגשמיות, אדם מאוד אוהב את גופו, כמו שהזכרנו קודם, שזה אנחנו מכירים את המושגים האלה יותר קרוב, אז האדם שאוהב את גופו מאוד, אז כל דבר שהוא מנגד לחייו, אז מה התייחסות של האדם לדבר הזה? סלידה מוחלטת. מה הוא אוהב? דברים שהוא חושב שהם יעזרו לו ויחזקו אותו ויועילו לו. או להנאה זמנית, או להנאה תמידית. אבל דבר שהוא משוכנע שזה גורם לו הרס, אדם לא יפתח מנגנון של הרס עצמי, זה רק טיפה שיעשה. זאת אומרת שאדם שאוהב את משהו, אם הוא אוהב את גופו, אז הוא סולד וסנה את הדבר שמפריע לגופו. אצל הצדיק הגמור, מכיוון שאהבתו להשם היא מוחלטת, האהבה שלו היא נקראת אהבה בתענוגים. אהבה כמיים. זה אהבה כזו שהיא נקראת אהבה בהמית להשם. מה זה נקרא אהבה בהמית להשם? בפשטות, בטבעיות, כאילו באינסטינקט טבעי. בוודאי שיש לו גם את המעלה של אהבה אלוקית, יש לו גם התבוננות, יש לו את הוא לא מפסיד את המעלה, יש לו את שתי המעלות גם יחד. אחריך נרוצה עם שתי המעלות. יש לו גם את המעלה של התבוננות גדולה מאוד בגדלות הבורא, ויש לו גם את המעלה של אהבת השם, אהבה כמיים. זה הכל צדיק גמור. בצדיק שאינו גמור, על צדיק גמור נראה בהמשך כמה כאלה יש, אחד בדור. זה נדיר להיות בכלל ברמה כזו. אנחנו לומדים על זה פה, יש מיליוני יהודים אומרים, מכל המיליונים יש אחד כזה שעליו למדנו בשורות האלה. אבל לומדים על זה כי, כמו שאמרנו, א', יגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא יבאר את הרע מהעולם, אז כל עם ישראל יעלו לרמה הזו. וב', כמו שאמרנו, במינון ובצורה כזו או אחרת, כל אחד צריך לפתח סלידה במינון קטן לדברים. כמו לדוגמה, יבואו לבן אדם באמצע תפילת כל נדרי ביום כיפור, שהוא נמצא באמצע עשי ההתלהבות, ויגישו לו איזה מאכל טעים, אז מה, הוא יהיה לו איזה משיכה לזה? הוא כל כך יסלוט בזה, אפילו לא יוצא להסתכל על זה. למה? כי הוא, כרגע הוא נמצא בשיא הקדושה, הוא בכלל לא מעניין אותו, לא רק שלא מעניין אותו. הוא סולד מזה לגמרי. אצל הצדיק גמור, הוא כל הזמן, וב-120 שנות חייו, ו-24 שעות ביומה, כל דבר שהוא לא קשור לקדושה, אז הוא סולד מזה לגמרי. כמו שהעיד על עצמו, כמו שנראה בהמשך, שרבי שמעון בר יוחאי העיד על עצמו שהוא בדרגה הזו של צדיק גמור. מסופר על האדמו"ר החמישי של חב"ד, הרבי הרש"ב, שאמר שמיום הבר מצווה הוא הרגיל את גופו, את הגוף הגשמי שלו, שכל דבר שהוא לא על פי שולחן ערוך הוא פשוט לא יעשה. בלי, אם זה נוסתר לאיזה שהוא פסיק וסעיף בשולחן ערוך, הוא פשוט לא יהיה מסוגל לעשות את זה. זה נשמות כאלה שנולדו להיות ברמה, כמו שנאמר, ברת הצדיקים. זה נראה להם בהמשך.
לא, אתה אמרת רק אחד יש בדור. נכון. אבל יש למדבר צדיקים בארץ ויש למדבר צדיקים.
אז נראה בהמשך על דרגות צדיקים, נראה באמת בעוד כמה שורות. יש דרגות רבות בצדיקים, זה בצדיק שאינו גמור.
אבל אם הוא לא גמור, אז זה לא נקרא צדיק.
למה לא? צדיק שאינו גמור.
למדבר צדיקים.
עוד מעט אני אראה, תראה שיש לו למדבר ולא יש יותר, יש מצב.
אבל בזכותם העולם קיים.
בוודאי. אין ספק, אבל על
מי... אם הוא לא גר, הוא ביטל...
אבל הלשון, הלשון שכתוב מי הוא יסוד העולם, איך כתוב הלשון? אתה מכיר את הפסוק? לפני יסוד עולם, מה כתוב? וצדיק יסוד עולם. לא כתוב וצדיקים יסוד עולם, וצדיק יסוד עולם. יש צדיק אחד שהוא יסוד עולם.
אבל זה אומרת שבימיך
כולם
צדיקים.
ודאי, נו, על זה כולנו נמצאים בשלב הזה, לכן אנחנו לומדים את הפרק הזה. ודאי, יש עליו שכולנו. בוודאי שלא. וצדיק שאינו גמור, מהו השלב של צדיק שאינו גמור? מי נמצא במצב הזה? או מה פירוש צדיק שאינו גמור? הוא שאינו שונא הסתרא אחרא בתכלית השנאה. מה פירוש הוא לא גמור? הוא לא גמור פירושו שאצלו הוא לא הגיע למצב של שנאה מוחלטת. יהיה מאוד קשה אפילו לזהות את זה. זה כל כך מעט אצלו. אבל זה קיים אצלו. ולכן אינו מואס גם כן ברע בתכלית. מכיוון שהוא לא הגיע למצב של שנאה מוחלטת, אז הוא גם לא מואס בתכלית בעניינים של רע. לא שיש לו תאוות לעשות את זה, חס ושלום. הוא לא יודע, הוא לא מודע אפילו שזה קיים אצלו. כמו שאמרנו, הבדיקה אצלו תהיה שאהבתו להשם לא הגיעה ברמה של אהבה בתענוגים. אז מזה הוא מבין שקיים אצלו עדיין איזושהי אהבה. זה כמו הטיפת חלב שקיימת בתוך אותו סיר בשרי. לא שאפשר לזהות אותה ולא שאפשר לראות אותה, אבל היא קיימת. וכל שאין השנאה והמיוז בתכלית, מכיוון שהוא לא הגיע למצב שהוא שונא את ה... ומואס ברע בתכלית אותו אחד שהוא צדיק שאינו גמור, על כורכך חייב להיות, נשאר איזה שמץ אהבה ותענוג לשם. איזה שמץ, קצת, אהבה ותענוג נשאר לשם. ולא הוסרו הבגדים הצועים לגמרי מכל וכל. הוא לא הוריד את השלד לגמרי. איי, איפה זה קיים? לא מורגש, אבל זה קיים. מה הוכחה? ולכן לא נהפך לטוב ממש. אם זה היה לגמרי, לגמרי מתבטל, אז הוא היה צדיק גמור. מה פה כשהוא היה צדיק גמור? אז אהבתו להשם הייתה ברמה הכי גבוהה של אהבה בתענוגים. והוא הרי יודע שהוא לא הגיע לרמה הכי גבוהה, אז במילא מובן לו שהוא לא הגיע לסלידה המוחלטת מהרע. מאחר שיש לו איזה אחיזה עדיין בבגדים מצויים. עדיין היצר הרע שלו יש לו איזה אחיזה בעניינים של בגדים מצויים. בגדים מצויים זה הדבר השלילי, כמו שאני חוזר שוב ואומר, לא במובן המגושם של העניין, אלא שהוא בטל במיעוטו, הוא כלא חשיב. הוא בטל, הוא מעט מדי, הוא קטן מאוד, הוא כאילו נחשב כלא, כאילו הוא לא נמצא, ולכן נקרא צדיק ורע לו. מה זה ורע לו? ורע, מה קורה עם הרע? כפוף ובטל לו. כמו שאמרנו קודם, שני התוארים הם כנגד שני הצדדים. מכיוון שהנפש האלוקית שלו לא הגיעה לשיא, אני קורא לו צדיק שאינו גמור. מכיוון שהנפש הבהמית שלו לא התהפכה לגמרי, אני קורא לו צדיק ורע, אבל מה קורה עם הרע? רע לו, הרע כפוף ובטל לצד הטוב שלו. ועל כן, גם אהבתו להשם אינו בתכלית, ולכן נקרא צדיק שאינו גמור. אז עד פה הוא סיים לבהר ולהסביר לנו את שני ההבדל, את ההבדל הבסיסי שיש בין שתי דרגות של צדיקים, צדיק גמור, צדיק שאינו גמור. לנו רק לא נשאר ללמוד על זה ולדעת שזה קיים. יש כזה מושג, יש כזה צדיק
שגמור,
יש גמור. גם להיות צדיק שאינו גמור זה דרגה נדירה ביותר.